אומר לאברהם אבינו, ואברכה מברכך ומקנניך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. דיברנו על זה כל השבוע הקודם. אברהם אבינו הוא אדם קוסמופוליטי, עולמי נאמר, אב המון גויים, והברכות שלו, ההשפעה שלו היא עולמית. דרך אגב, לא רק בעבר אלא גם בהווה. אמרנו שהאישיות בעלת ההשפעה הכי גדולה בהיסטוריה של המין האנושי זה היה אברהם אבינו, כן. האדם הגדול בענקים. והדבר פשוט, אתה רואה היום רובה של האנושות שהיא הולכת עכשיו בנצרות ובאסלאם וכל זה, הם רואים באברהם אבינו את האישיות החשובה ביותר שהשפיעה ומשפיעה והביאה את האמונה המונותאיסט, האמונה באמציות שכל אחד. אבל בהבדל, נאמר, יש באמונה בכל אחד, יש להבדיל בין אברהם אבינו לשאר האמונות. יש מי שאומר, אני מאמין בכוח עליון. יש אלוקים. יש כאלה שמאמינים בזה. אבל הם לא מאמינים בזיקה של האדם אל הכל העליון, הקשר של האדם אל הכל העליון. יש כוח עליון, הוא מנהיג את הכל, מאמינים בזה, זה גם מובן, זה גם רציונלי, יש משהו מנהיג את העולם. אבל אברהם אבינו, כתוב, הראשון בהיסטוריה שקרה לאלוקים, אדון, היה אברהם אבינו. הוא קרא לו אדון. מה זה אדון? אדון, כשאתה אומר אדון, אתה אומר את המילה אדון, אתה מתכוון להגיד שאני, אתה עבד של האדון. יש, אדון זה מילה, יש לזה מילה מצטרפת, קוראים לזה בעברית. כמו שאדון, המילה מצטרפת זה עבד. אדון ועבד, כמו אבא ובן. זאת אומרת, לא יכול להיות אדון בלי עבד, ולא יכול להיות עבד בלי אדון, כמו שלא יכול להיות אבא ובן, זה מחייב את זה. אז זה מילה מצטרפת. הראשון שקרה בעולם אמר, האלוקים לא רק שהוא נמצא מצוי, אלא הוא אדון שלי, או במילים אחרות, אני העבד שלו. אני צריך לעשות את רצון האלוקים. יש לי זיקה, יש לי קשר ביני ובינו. זה היה אברהם אבינו. זאת אומרת, האמונה של אברהם אבינו היא לא אמונה פסיבית, אני מאמין באלוקים, אלא אמונה מחייבת. אני מאמין באלוקים ואני צריך לעשות את רצונו, ואני עושה את רצונו של האלוקים. זה המיוחד באברהם אבינו. וזו ההשפעה של אברהם. לכן, גם אלה שאומרים היום הם מאמינים באברהם אבינו, כאבי המונותאיזם וכל הדברים האלה, הם לא אומרים דברים מדויקים. הם אומרים, יש אלוקים אחד בעולם, בסדר, בסדר. אבל מה זה מחייב אותך? מה זה מחייב אותך? אנחנו, עם ישראל, אנחנו יודעים שיש אלוקים אחד בעולם, ואנחנו הבנים שלו, אם כבנים, אם כעבדים, יש לנו זיקה אליו, יש לנו מחויבות מעשית ללכת בדרך השם, בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה מיוחד. בכל זאת, אברהם אבינו בעל השפעה גדולה. מה שהוא אומר, כל העולם מתברך ממנו. ואברכה מברכך, נברכו בך כל משפחות האדמה. אומר רש"י, יש אגדות רבות על העניין הזה. אבל זה פשוטו, הוא רוצה להסביר רש"י את הפשט כאן. אדם אומר לבנו, תהיה כאברהם. דיינו, אמא הולכת עם הילד שלה, שהוא השובב, רואה את הילד של השכן הצדיק. אומרת לו, בני, תראה איזה ילד טוב שם, איך הוא מתנהג יפה. תתנהג כמו מי? כמו הילד הזה. אז זה כאילו אומרים, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר, אדם אומר לבנו, תהיה כאברהם, תתנהג כמו אברהם, חסד לאברהם. תראה איזה דוגמה אישית הוא משמש בהליכות שלו, בהתנהגות שלו, בכל זה. אנחנו אברהם אבינו, אנחנו הילדים של אברהם אבינו, אנחנו נכדים של אברהם אבינו. אנחנו עם ישראל, הולך בדרך, הביטו אל אברהם אביכם, הביטו אל צור חוצבתם, צריך ללמוד מאברהם אבינו. החידוש הוא שלא רק אנחנו, אלא העולם כולו לומד מאברהם אבינו מההתנהגות שלו, הדוגמה האישית שלו. כל כולו טוב, כל כולו חסד, כל כולו דבקות, כל כולו רק מקרים דברים טובים. אז זה מה שהוא אומר, האדם אומר לבנו, תהיה כאברהם, או הפוך לפעמים. יש איזה ילד שבשכונה, אני יודע שהוא שובב כזה, ידרדר לזה, האמא אומרת לילד שלה, תורא, אני לא רוצה שתגיע לאן שהוא הגיע. זאת אומרת, דוגמה רעה, אל תיקח, אין לך חינוך יותר גדול מזה, במקום להטיף מוסר או דברים סתלמילים באלמה, אומרים, לומדים דוגמה מהאנשים. אז זה מה שאומר, אברהם אבינו מקדש עם שמיים בהליכותיו. ותאמרו, ונברחו בך כל, ונברחו בך מבחינה הזאת, שכולם מושפעים, כל משפחות האדמה מושפעות מאברהם אבינו. וכן, כל ונברחו בך שבמקרא. וזה מוכיח, בך יברך ישראל, לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. צריך גם לדייק, כאן כתוב, ואברך מברכך, אתם רואים? מי שמתחבר לאברהם אבינו, הוא מתברך, אבל הוא מקלליך האור. מי שמקלל חס ושלום את אברהם אבינו, האור, אני אקלל אותו. זאת אומרת, זה כמו בבת עיניו של הקדש ברוך הוא. מצד אחד אברהם אבינו הוא הדוגמה האישית והמשפיעה, אבל מצד שני, מגן אברהם. בתפילה אנחנו רואים כל יום, מגן אברהם. הקדוש ברוך הוא מגן על אברהם. מי שנוגע באברהם אבינו, מה עושים לו? מהשמיים. האור זה כללה, זה כולן. גם זה וגם זה ביחד. זאת אומרת, בגלל מרכזיותו, בגלל מעלתו, בגלל תפקידו הכל כך חשוב, אז מי שנגדו הוא מכולן על ידי האלוקים. יש לו בעיות, יש לו סימכי, עד היום דרך אגב. מי שנוגע ביהודי, אוי ואבוי לה. אני רוצה קודם כל לחזור על ראינו שכל הכל, אנחנו בתענית פרק ב' משנה ז', נקרא אולי את המשנה אחר כך נסגר. אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים, ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה. אני רוצה לחזור על מה שלמדנו פעם שעברה, שכל הכהנים התחלקו ל-24 משמרות, וכל משמר כזה היה לו שבוע אחד בשנה שהיה עובד בבית המקדש. זה נקרא אנשי משמר. מה זה בית אב? בתוך המשמר הזה כל יום היה משפחה אחרת. זה נקרא בית אב.
זה לא אמור להיות כפול?
מה?
יש 51
שבועות,
לא
24
שבועות.
אני לא יודע, צריך לעשות את החשבון הזה, בטח שואלים את השאלה הזאת. אבל ככה זה התחלק, אבל זה עבר ככה מחזוריות, אומרת. כנראה שלא היה איזה וקום בין ה... לא היה יום, פתאום לא הייתה משמרת כפולה או משהו. יכול להיות, צריך לראות את הדברים. בכל זאת, בית אב זה... ראינו שזה... זה אותה קבוצה של אותה... אותו מעמד, אותה קבוצה שבאותו יום זה נקרא, והחיוב שלהם יותר להיות דבק באותו יום שהם עובדים. לכן, אלה יוכלו לשתות יין בלילה, ביום לא. אבל אלה לא, לא, לא ביום ולא בלילה, זה מה שהמשנה אומרת. בגלל שזה התפקיד שלהם לעבוד באותו יום. אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, שהעבודה בלילות אינה מרובה, ואין אנשי בית אב צריכים לסיועם של אנשי משמר. אבל לא בימים, שמא תכבד העבודה על אנשי בית אב ויצטרכו אנשי משמר לסייע להם. זאת אומרת, יבואו מחלקים אחרים של אותה משפחה לסייע להם. לכן לא. ואם יהיו שטוי יין, אסור להם לעבוד במקדש. שטוי יין אסור לעבוד במקדש. ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה. מכיוון שהם עובדים באותו יום, אינם מותרים לשתות יין לא ביום ולא בלילה, עכשיו, בלילה עוסקים הם בעבודה. מפרש רש"י לפי שהיו מעלים כל הלילה איברים ופדרים שפקעו מעל המזבח, או אם לא גמרו ביום, גמרו בלילה. אנשי משמר ואנשי מעמד, עכשיו מה זה אנשי משמר ואנשי מעמד? ישראל היו שליחים, שליחי כל ישראל לעמוד במקדש בשבת הקרבת קורבנות ציבור. הרי אי אפשר שכל עם ישראל יבואו ויביא את הקורבן ציבור. אז קראו לאנשים האלה שהיו מייצגים את כל עם ישראל מעמד, אנשי מעמד, זה היה, ככה קוראים להם, מייצגו את כל עם ישראל. אף ישראל נחלקו ל-24 מעמדות, מעמד לכל שבוע, אז הם היו באים, אז הם, האנשים האלה שנקראים אנשי מעמד, משמר ומעמד, אסורים לשבוע של משמרתם מלספר שערותיהם, לא להסתפר ולא לחבס בגדיהם, ובגמרא כתוב, הטעם כתוב, כדי שיספרו ויחפשו כל יום שנכנסים למשמרתם. זה מכיר לנו את חול המועד, שבחול המועד אסור להסתפר ולחבס בחול המועד, אבל לפני החג כן עושים מסתפרים, כן? שלא יהיה עסוקים בתספורת וכביסה בחול המועד, ולא יכנסו כשהם מנובלים כאן, כי אם הם יבואו ויעשו את זה בזמן העבודה, אז הם יראו לא יפה. ובחמישי בשבת של משמרתם מותרים לספר ולכבס לכבוד שבת, מפני כבוד שבת, שכן דרך רוב בני אדם להסתפר ולכבס מגדיהם ביום חמישי ולא בערב שבת, מפני תורך צורכי שבת. ולכך התירו לאנשי משמר ולאנשי מעמד לספר ולכבס אפילו ביום חמישי. הם צריכים להיות מרוכזים מצד אחד בעבודה, בתפקיד שלהם, גם אנשי מעמד, גם אנשי משמר, ולכן פסקו מה שפסקו, אבל לכבוד שבת, טוב, אתה צריך לחנות לשבת, צריך להסתפר, צריך לכבד, לכבוד שבת, שבת מעלתה לעילא ולעילא. דרך אגב, לגבי שתיית יין לכהנים, אני מוכרח לומר, הכהן, השפעתו היא גדולה מאוד, והשיקור הוא, חז"ל אומרים, שיקור זה אדם, אדם שמאבד את השכל שלו, פשוט מאבד את השכל שלו. באותו זמן שהוא משיקור, הוא אין לו שכל, הוא מאבד את השכל. אז לא יכול להיות שאדם שהוא עובד במקדש, שכל כולו לא רק המעשה, אלא גם כוונות, מחשבות ודברים כאלה, הוא יאבד את השכל שלו. אז צריך מאוד להיזהר, הכהנים צריכים מאוד להיזהר משתיית יין. גם היום, דרך אגב, הכהנים לא שותים, יש לפעמים קידוש, אחרי זה יש מוסף, אז הכהנים צריכים להיזהר. לא, אומרים שם ייבנה בית המקדש, בין הקידוש ובין המוסף, יצטרכו להתחיל לעבוד. הרי הכל כרף עין יכול להיות, הכל ברוך הוא כל היום, אז שלא ישתו יין. כמות קטנה אפשר, אבל לא להשתכר. אנחנו באורות בסעיף י"א. אמרנו, אנחנו עוסקים בתחייה של עם ישראל, הופעת הנשמה, שלמות נשמת ישראל ותחייתו. והקשר של הופעת הנשמה לתחיית הדור שלנו, דור התחייה. השפה, מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, פועלת היא להטביע יפה את חותם האומה על ידי התגברותה ושלטונה בחיים בספרות. שכך היא המידה שהענפים מגבירים אם הם בהתגדלם את כוח שורשם וגזעם, ואז כי קם אותו לפעול להשפיע בהם חיים ולוח. זאת, צריך להבין, נותן כאן משל שכל מי שעשה קצת בטבע יודע, כמה שענפים יותר גדולים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, השורשים יותר גדולים. כאילו העץ גדל בכפול. מצד אחד הענפים, מצד שני באדמה השורשים הולכים וגדלים. הוא אומר אותו דבר לזה, כמה שעם ישראל יותר קם לתחייה, שזו תופעה חיצונית, תופעה של שיבת ציון, צבא הגנה לישראל, וכאן מדבר במקרה על השפה, כי כשהדברים האלה נכתבו לא היה מדינה, לא היה, אבל הייתה תחיית השפה העברית. לנו זה מובן מאליו שמדברים עברית. אבל זה לא היה מובן מאליו, רוב רובו של העם דיבר בשפות לעז, לפני שקמה השפה העברית לתחייה. מי דיבר עברית? תלמידי חכמים דיברו עברית, אבל אנשים פשוטים לא דיברו עברית. אז הוא אומר, תחיית השפה העברית היא מכה, זה כאילו גילוי הענפים, אבל בו זמנית זה גם גילוי השורשים. זה כמו בעץ, השורשים גדלים ומתעמקים יותר ויותר עם תחיית השפה. מזה אנו דנים על כל מה שהוא מושפע מרוח האומה הכללית, שכל מה שהוא יותר מתפשט, רוח האומה הכללית, הוא יותר מקיים את יסוד האומה ומחזק את עצמותה. עד אשר בנקל איננו באים ליחס התורה והתענפותה לישראל, משון ענפים. הגדיל תורה ולהדיר, כמה שהתורה גדלה ולומדים יותר תורה, מחדשים יותר תורה, אז במילה זה מחזק את רוח האומה. כל פרטי תולדותיה של תורה, הקרובים והרחוקים, המעשיים והעיוניים, מרוח אלוקים של האומה נוצרו ונתאבו. כמו שעל ידה נתגלו הנבואה וכל ההתגלות היותר עליונות. וכל פרי הרעיון היותר מתדקדק ומזדער, אפילו שהוא קטן מאוד, כל זה תלוי במדרגותיה של כנסת ישראל בגילוי רוחה ופריו. על כן אימוצה וקיומה של כנסת ישראל, רעננותה והתגברותה, שהמשכת חייה והתהדרותה, תלויה היא ביסוד התגדלות ענפי האלה. כאן הוא מדבר על השפה, על התורה, על הדברים האלה. כמה שהדברים האלה יותר מתגדלים, אז האומה יותר, נשמתה של האומה יותר הולכת ומתגלה. הרעיון הפנימי הוא יותר שייך עוד לרוח האומה מהשפה. יש כאן השפה, זה דבר חיצוני, משפה ולחוץ, מלשון שפה, מלשון השפה של האדם, אבל צריך תמיד לדעת שכשאדם מדבר, אז זה בעצם גילוי של מחשבה. אתה מניע את השפתיים, שפה משון שפתיים, אבל השפתיים בסך הכל זה כלי לגילוי רעיונות, לגילוי מחשבות. שנמצאים בראשו, במוחו של אותו זה שמניע את השפתיים וכל זה. אותו דבר גם כאן הוא אומר, הרעיון של האומה, זה דבר הפנימי, המחשבתי, הולך ומתגדל יותר. הרעיון הפנימי יותר שייך עוד לרוח האומה מהשפה. המהות של עם ישראל, הדבר המיוחד בעם ישראל. ואם אנו בפה מלא מודים שפעולת השפה, מתוך שהיא נשאבת מרוח האומה, הולכת ופועלת על הרוח עצמו, זה כאילו גל חוזר כזה, אור חוזר כזה. זאת אומרת, כשאדם אומר משהו, מברך, אז הוא מביע משהו. הבעה הזאת היא חיצונית, אבל האמירה הזאת חוזרת למקור. מאיפה היא באה? מאיפה היא באה האמירה הזאת? ממחשבה. של שכנסת הגדולה התביעו אותה, לא משנה במילים. כשאדם מברך, אז התנועה היא שורשית, היא לא רק ענפית, היא לא רק גילוי מן הכוח אל הפועל, אלא גם היא חוזרת אל המקור שלה. כן? זה השפה, הולכת ופועלת על רוח עצמו שהוא מחוללה לחזקו. קל וחומר שפרי הרוח היותר פנימי, דהיינו הרעיונות, ההגיונות, המעשים והדעות, שהתחייה הלאומית ממשיכה ומגדילה את הוקרתם ושמירתם, זה מעמיק יותר ויותר את השורשים. דרך דוגמה פשוטה, אדם מברך, בסתם ברכה. הברכה הזאת מחברת אותו לאנשי כנסת הגדולה. עכשיו נניח שאנחנו אנשי כנסת הגדולה, ודוד ביגון מברך. כל הכבוד לך, חביבי, התחברת אלינו. לא רק אלינו פיזית, רעיונית. מה, אני לא משנה, תהילים, קוראים תהילים. מי כתב תהילים? מי?
דוד המלך.
דוד המלך. נכון, איך אתה יודע? אתה דומה לו קצת. עם פאות הוא היה. אתה מתחבר לדוד המלך. אז כמו שאנחנו מתחברים באמירת התהילים, דוד המלך מתחבר אלינו. זאת אומרת, זה מכה שורשים מה שנקרא. לא רק שאנחנו מביעים את מה שדוד המלך רוצה להגיד וכותב ואומר, ואנחנו אומרים את מה שהוא אומר, אנחנו מתחברים אל השורש, אל מי שיצר את היצירה הנפלאה הזאת שנקרא תהילי, אנחנו מתחברים אליו, והוא גם מתחבר אל מי? הוא מתחבר אלינו. המסרים שלו עוברים אלינו ואנחנו מתחברים אליו, יש לי לאהבת אל בנים ולבנים אליו אותם. אז זה מה שהוא אומר, כל דבר שאנחנו מתפתחים מבחינה לאומית, אם זה בתורה, אם זה בשפה, אם זה ברעיון, ואם זה בהקעה. היום מדובר על הקמת מדינת ישראל וכל הדברים האלה. זה מחבר אותנו לשורשים שלנו יותר, אל הדברים שמהם אנחנו באנו, מהם יצאנו. והשורשים יותר מתעמקים יותר, כמה שהענפים יותר הולכים ומתפתחים והולכים וגדלים.